אוקיי, בואו נתחיל. בפעם הקודמת...
עברת לי...
מה?
אני לא, בואו נתחיל קצת הקדמה. עברת איזה תהליך, איזה מסוים בשבועיים האחרונים.
מה, לא הבנתי?
עברת איזה... אתה גר בלוד.
כן.
נשארתם בבית, איך...
הכל בסדר, לא שום דבר.
אצלכם היה...
כן, כן, הכל בסדר. חזרנו לשגרה, הכל בסדר. דברים שרואים משם לא רואים מכאן, מה שנקרא. תמיד שאתה מסתכל על מקום כזה מרחוק, אתה חושב שזה המערב הפרוע, אבל מקרוב זה לא... היו דברים בעייתיים, אבל זה לא... בסדר. כמו שמסתכלים על ישראל, מי שרואה את זה מחוץ לארץ, בטוח שאנחנו פה כל הזמן בקרבות רחוב. אפילו פה בעיות, אבל בסדר, נרגע, הכל בסדר. טוב, חלק מרשמי אפשר לראות בטורים שלי באתר, אז אפשר להסתכל שם. אוקיי, בואו נתחיל. אנחנו בשלוש פעמים הקודמות עסקנו בדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כשהמוטיבציה בעצם זו הסוגיה בדף נ"ו לגבי בהמה שחתרה, כותל רעוע, כותל בריא, לזה אנחנו נגיע בסוף. כרגע אני רק בונה את התשתית כדי שנצליח להגיע לשם. אז בשלוש הפעמים הקודמות עסקתי בתחילתו בפשיעה וסופו באונס בדיני שומרים. שם זה בעצם הדיון העיקרי, ראינו את המחלוקת, אם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור, להלכה כולם פוסקים שחייב, ראינו את הדיון האם צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, להלכה כמעט כולם אומרים שכן, יש מפרשים בריף יכול להיות שלא, אבל אפילו הריף עצמו אומר את זה רק בדעת הבעיה, ההלכה צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, גם הריף מסכים, ובסוף ראינו גם את הדיון על תחילתו בגניבה ועבדה. זה החידוש של תוספות, ורבי עקיבא איגר טוען שהריף לא מקבל אותו. זאת אומרת, החידוש של תוספות הוא שגם אם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אם זה תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, אז לא יהיה חייב. כך טוען תוספות. סוגיה בדף צדיק ג' ראינו את זה. רבי עקיבא איגר טוען, שבריף זה לא יכול להיות נכון, הריף ודאי חולק על זה. למה? כי הריף בעצם, ההוכחה הזאת הייתה הוכחה משיטתו של אבייה, בדף צדיק ג' הדובר הוא אבייה. עכשיו אבייה סובר שלא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. זאת אומרת שבעצם מסביר רבי עקיבא איגר, זה אומר שבעצם לפי אבייה, שהריף מבין אותו, הריף רק אומר שלא צריך קשר, לפי אבייה בין הפשיעה לאונס, תוספות לא מקבל את זה, אבל עריף לשיטתו אומר שאם באבייה צריך, לא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז איך חייבים? כנראה חייבים על עצם הפשיעה, זאת אומרת ברגע שפשעת, התחייבת, לא משנה אם החפץ עדיין בעינו עומד כאן, אתה חייב, אלא שאם הוא כאן אתה יכול לשלם אותו עצמו, זה הכל, אבל באופן עקרוני אתה חייב מעצם הפשיעה. אז הוא אומר, אז אם זה כך, אז אין פלא שהבעיה אומר שאם זה תחילתו בגניבה ועבדה, אז יהיה פתור. כי הגניבה ועבדה זה לא עכשיו שהרסת את החפץ כבר עכשיו. בפשיעה כן, בגניבה ועבדה לא. אוקיי, אולי בגלל זה אחריות, דיברנו קצת על האפשרויות השונות. ולכן, מה שאנחנו רואים בדף צדיק ג' שלפי הבעיה, תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פתור, זה רק הבעיה לשיטתו. אבל הריף טוען, אבל רבה הרי לא מקבל את הבעיה, רבה כנראה לא מוכן לקבל שעצם הפשיעה מחייבת. הוא חושב שחייבים על האונס בסוף. הפשיעה שהייתה בהתחלה גורמת לאונס, להתחייב על האונס שבסוף. ולכן צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס לפי רבה, ולכן גם בתחילתו בגניבה ועבדה, מה ההבדל? תחילתו בפשיעה וסופו באונס זה כולו פשיעה, אז תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס זה כולו גניבה ועבדה. רק לפי הבעיה יש הבדל בין תחילתו בפשיעה לתחילתו בגניבה ועבדה, ולכן כל הראייה שיוצאת מהגמרא בדף צדיק ג' היא לשיטת הבעיה. והריף שאומר שרבה חולק על הבעיה בהבנת תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אם ככה לדעת רבה אין שום סיבה להניח שבתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס יהיה פתור. לעומת זאת תוספות, תוספות אומר שגם להבעיה צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. למחלוקת הבעיה ורבה בכלל לא קשורה לתחילתו בפשיעה וסופו באונס. מחלוקת עם כולה פשיעה היא מלאך המוות, כן, מה שראינו בדף למדבר. לא קשור לתחילתו בפשיעה, הם תופסים את תחילתו בפשיעה וסופו באונס באותה צורה, הבעיה ורבה. אז אם הוכחנו שלפי הבעיה, תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פתור, כנראה שגם לרבה פתור, כי אין מחלוקת ביניהם בדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. ולכן יוצא שהמחלוקת בין הריף לבין תוספות, שהיא מחלוקת לכאורה לא להלכה, היא מחלוקת בדעת הבית, שלא נפסק להלכה, מקרינה בעצם על מחלוקת שנשארת גם להלכה. למה? כי הראיה בדעת הבית, לפי הריף זה רק דעת הבית, זה לא נשאר להלכה, אבל לפי תוספות הראיה בדעת הבית היא גם נכונה לרבה. וממילא, הדין הזה שתחילתו בגניבה ועבידה פטור, נשאר גם להלכה. ואז יוצא שהמחלוקת בין הריף לתוספות בדעת הבית, שהיא מחלוקת בדעה שלא נפסקה להלכה, בעצם מקרינה או משתיירת כמחלוקת הלכתית לגבי תחילתו בגניבה ועבידה. זאת טענת רבי עקיבא הגיע. אמרתי שזה לא חייב להיות כך, כי היה מקום גם להגיד שתחילתו בגניבה ועבידה וסופו באונס יהיה פטור בגלל שתחילתו בגניבה ועבידה, זאת אומרת, אני אנסה את זה ככה, נגיד, נדבר על תוספות. לפי תוספות תחילתו בגניבה ועבידה וסופו באונס פטור. למה באמת פטור? אז לפי הרבי עקיבא איגר בריף בדעת הבאי פטור, כי לא מתחייבים על גניבה ועבידה, אם לא קרה בסוף כלום, רק על פשיעה, מתחייבים על עצם הפשיעה, גניבה ועבידה, לא. אבל זה אופציה שפתוחה רק בדעת הריף. אבל בדעת תוספות, הרי גם לפי הבאי צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. ואז לכאורה לפי רבי עקיבא איגר בכלל לא ברור, למה לפי תוספות בתחילתו בגניבה ועבידה יהיה פטור. מה ההבדל בין תחילתו בגניבה ועבידה לתחילתו בפשיעה? אז אמרתי, הצעתי כמה ניסוחים, אחד הניסוחים למשל שתחילתו בגניבה ועבידה זה חיוב אחריות, להבדיל מפשיעה. ולכן תחילתו בפשיעה בסופו באונס, אני רואה את זה כמעשה פשיעה מתמשך, כי צריך קשר לפי תוספות בין הפשיעה לבין האונס, כנראה שהוא רואה את זה כמעשה פשיעה מתמשך. אבל תחילתו בגניבה ועבידה בסופו באונס, אין מה לראות פה איזה כמעשה פשיעה מתמשך, כי גניבה ועבידה זה לא פשיעה. אם אתה לא שמרת מספיק וזה היה מועד להיגנב, אתה לא פשעת. אתה רק קיבלת על עצמך אחריות ביטוחית למה שיקרה. עכשיו, זה הכל נכון אם קרה גניבה ועבידה, אבל אם קרה בסוף אונס, אין ביטוח, זה כוח עליון. ביטוח לא מכסה כוח עליון. ולכן, לפי תוספות, הסברה של תחילתו בגניבה ועבידה וסופו באונס שפטור, זה לא אותה סברה כמו בדעת הבית. כיוון שהסברה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב היא לא אותה סברה. ומעלה זה שפטור בגניבה ועבידה גם לא אותה סברה. אוקיי? אז שתי צורות שונות, לא כמו שרבי עקיבא איגר מסביר, לפי תוספות חייבים להגיד לא כמו רבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר אומר את זה בריף, אבל לפי תוספות חייבים להגיד לא כמו רבי עקיבא איגר, כי עובדה שתוספות אומר שתחילתו בגניבה ועבידה בסופו באונס פטור, אפילו שתחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב, למרות שלדעתו צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, ולמרות שלדעתו אין מחלוקת בין הבאי לבין רבה לגבי תחילתו בפשיעה. אוקיי? אז כנראה שהמנגנון, למה תחילתו בגניבה ועבידה וסופו באונס פטור, הוא מנגנון אחר מהמנגנון של רבי עקיבא איגר בריף. כמובן שאם אני אומר את זה, אז עכשיו גם לדעת הריף העסק נפתח. בגלל שמה רבי עקיבא איגר טען? כל הראיה בדעת אביי, בדף צדיק ג' זה רק אביי לשיטתו, שאביי תופס שהחיוב של השומר הוא על עצם הפשיעה. אז זה הכל בפשיעה, אבל בגניבה ועבידה אין חיוב על עצם הגניבה ועבידה. ולכן, אתה לא יכול להגיד שאם תחילתו בגניבה ועבידה וסופו באונס, יהיה חייב, לכן שם פטור. אבל לפי רבה, שדורש קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז ברור שלא מתחייבים לפי רבה על עצם הפשיעה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אלא זה מעשה פשיעה מתמשך, נכון? ולכן שם, אומר רבי עקיבא איגר, אין סיבה להניח שתחילתו בגניבה ועבידה וסופו באונס יהיה פטור. אז זה מעשה גניבה ועבידה מתמשך. כבר אנחנו רואים, אם באמת בתוספות זה לא הכרחי, אז גם בדעת הריף ברבה זה לא הכרחי. כי מה שהריף יגיד ברבה, לא בהכרח שונה ממה שהתוספות יגיד ברבה. הוויכוח של התוספות ושל הריף זה בדעת הבית. נכון שראיה מדף צדיק ג' לפי הריף אי אפשר להביא. כי הראיה היא בדעת הבעיה, ולדעת הרבה, אני לא יודע, זה נשאר פתוח. אבל אם אני אגיד מסברה, שגם הרבה מסכים לזה, מסיבה אחרת, שתחילתו בגניבה ועבידה וסופו באונס פתור, מה הסיבה של תוספות? כיוון שגניבה ועבידה זה חיוב אחריות. לזה הריף גם יכול להסכים, אין לי אינדיקציה שלא. בתוספות זה הכרחי. בריף זה לא הכרחי, אבל זה אפשרי. רבי עקיבא איגר, הוא לא מוכיח בריף שזה לא נכון. הוא רק אומר שהראיה מדף צדיק ג' היא ראיה הכרחית רק בדעת הבעיה. בדעת רבה היה מקום לדחות אותה, נכון? אבל גם היה מקום לא לדחות אותה. ואם אני לומד את רבה מסברה כמו תוספות, כי בפשטות בין, בין הריף לבין תוספות, אין ויכוח באיך להבין את רבה, הוויכוח הוא רק באיך להבין את הבעיה. אז אם זה ככה, אז בהחלט אפשר לרתום גם את הריף להגלה של תוספות, ולהגיד שגם הריף מסכים שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, יהיה פתור.
אפשר...
מטעם אחר, כן, לא מהטעם של הבעיה, אלא מטעם של תוספות ברבה, כי הריף לומד את רבה כמו תוספות. ולכן, זה לא הכרחי מה שרבי עקיבא היגא אומר, זה אפשרי. אז כרגע אנחנו בעצם אמורים לתמרן בין כמה אפשרויות. אם אני מסכם כרגע, כי אני מסכם עכשיו את תחילתו בשביל וסופו באונס בשומרים ועובר לנזיקין. אז אם אני מסכם, אז אני אומר ככה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, עקרונית צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, למעט דעת היש מפרשים בריף. הבעיה גם סובר כך לפי הריף, אבל זה לא להלכה. להלכה צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. מה קורה בתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס? בפשטות פטור, כך אומר תוספות. הרבי עקיבא איגר, בדעת הריף טוען שחייב, ואני אומר בדעת הריף שאני לא בטוח שזה נכון. יכול להיות שרבי עקיבא איגר צודק, אבל אין הכרח. בריף זה פתוח, אתה יכול להגיד שפתור, אתה יכול להגיד שחייב, אוקיי? טוב, אז זה הסיכום...
אפשר עוד פעם לחזור על...
שומע אותך מאוד חלש.
שנייה, אני אתקרב לרמקול. עכשיו שומעים יותר טוב?
קצת.
קצת? אולי זה הרמקול אצלכם? אולי אצלך הרמקול הוא חלש?
נדמה לי שלא, אבל אני
אבדוק. לא, אצלך זה קצת המיקרופון חלש.
לא, אצלי שומע את האחרים, אני שומע טוב.
אוקיי, טוב. זה המיקרופון שאני משתמש בו כרגיל, אז אני לא יודע למה.
מה השאלה?
אוקיי, אני סתם רציתי, לא הבנתי מספיק למה, איך אתה מוכיח שלפי תוספות זה חיוב אחריות? גניבה ועבדה זה חיוב אחריות.
אני לא מוכיח, אני צריך הסבר. למה לפי תוספות בתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור? לפי הריף אני יכול להבין למה.
זה הבנתי, אבל אוקיי, בסדר.
אתה אומר, אחת האפשרויות, הצעתי כמה אפשרויות בשיעור הקודם. אחת האפשרויות זה להגיד שהחיוב בגניבה ועבדה הוא חיוב אחריות, הוא שונה במהותו מחיוב הפשיעה.
אבל זה לא הכרחי, אני רק רוצה להבין, כי אפשר להסביר בתוספות שזה לא חיוב אחריות עדיין.
אוקיי, אני הצעתי אפשרויות כאלה בשיעור הקודם. הצעתי שם כמה ניסוחים.
לא, זה נראה, אוקיי, זה נראה שהכל פתוח, אין אילוץ. גם לפי תוספות זה יכול להיות שתי אפשרויות, וגם לפי הריף, אם אני מבין נכון.
לא, אבל לפי תוספות אין אפשרות שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס יהיה חייב. תוספות אומר, ברור שפתור, לפי הריף הדין הוא בספק.
כן,
בסדר. אבל מקיבגר טוען שלפי הריף תחילתו בגניבה ועבדה חייב. ואני אומר שבריף יכול להיות שפתור.
כן,
הבנתי. ההסברים, איך מבינים את חיוב גניבה ועבדה, זה דיון אחר.
אוקיי, בסדר.
אוקיי? טוב. עכשיו אני רוצה לעבור לתחילתו בפשיעה וסופו באונס בנזיקין. וזה בעצם במטרה, עוד פעם, אני חותר לסוגיה אצלנו בדף נ"ו. אבל הסוגיה העיקרית נמצאת בדף כף א', בבבא קמא. ואני רוצה שנלמד אותה כרגע, כי זה בעצם ייתן לנו את הרקע לתחילתו בפשיעה וסופו באונס בנזיקין. אגב, את השיעור הקודם, אני שלחתי לכם סיכום, משום מה אצלי לא ראיתי קובץ, למרות שבאתר יש את הקובץ של הסיכום, אבל משום מה אצלי לא שמעו קובץ של סיכום, ואני מתחיל לחשוד שאולי שכחתי לשלוח או משהו, כל אופן, אם מישהו רוצה, יש את זה באתר, אם מישהו רוצה אני יכול לשלוח, תגידו לי, אז אני אשלח. אני מדבר על השיעור הקודם, שיעור 21. אוקיי, אני מתחיל במשנה, תחילה, זה הרישה של המשנה בבבא קמא כף א', הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים, משלם נזק שלם מפני שהם מועדים. זאת אומרת, הוא שם את הכלב או את הגדי שלו על הגג, החבר'ה האלה קפצו למטה על כלים ושברו אותם. אז זה נזק שלם. למה? כי הם מועדים. בפשטות כנראה מדובר בנזקי רגל. אם זה קרן, אז זה קרן תמה, משונה. בפשטות זה מדובר בנזקי רגל. וכיוון שכך זה מועד מתחילתו, הם לא קפצו בשביל להזיק, הם קפצו כדי לקפוץ, רק היו כלים למטה, אז זה בעצם נקרא להזיק תוך כדי הילוכה, ולכן זה נזקי רגל. עכשיו, הגמרא מדייקת כך, תמה דקפצו, הנפלו, פתור. מדבר שהם קפצו מהגג, מה קורה אם הם סתם נפלו, הרוח העיפה אותם, או שהם נפלו בטעות, ושברו את הכלים, פתור. על מקסבר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, פתור. איך הדיוק? כי אם אני אומר שבקפצו הוא חייב, זה אומר שזה שהוא שם אותם שם למעלה, זאת פשיעה. אחרת לא היינו מחייבים אותו, הוא אנוס. זאת פשיעה, כי עובדה שאם הם היו קופצים, אז הוא היה חייב לשלם. אלא מה? בסוף הם לא קפצו, הם נפלו. וכיוון שכך, אז לכאורה מה שקרה בסוף היה אונס. אבל זה תחילתו בפשיעה לגבי קפיצה, בסופו באונס לגבי נפילה. ופה רואים שכתוב שאם הם נפלו, קפצו אז חייב. ואם נפלו, אז פטור. אז רואים מכאן שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, פטור. כך שואלת הגמרא. תניא נמי אחי, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים, משלם נזק שלם. נפלו, פטורים. כן, אז יש ברייתא שאומרת את זה במפורש. שאם הם קפצו אז הם משלם נזק שלם, ואם הם נפלו אז פטורים. הדיוק שהגמרא עשתה בעצם הופיע במפורש בברייתא. תכלס לענייננו, יוצא מכאן שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. אם הייתי עוצר כאן, אז היה הכי מתבקש לומר, בסדר, הדין של תחילתו בפשיעה וסופו באונס זה דין בדיני שומרים, מה זה קשור לנזיקין? ונזיקין באמת פטור. אין סיבה לחבר את שומרים לנזיקין, בשומרים יש את כל הדיונים שדיברנו עליהם, את המחויבות של השומר, את החיוב אחריות, לא חיוב אחריות, זה לא בהכרח צריך להיות אותו דבר כמו מחויבות נזיקית. אז אם הייתי עוצר כאן, בסדר, אבל הגמרא עכשיו עוברת הלאה והיא אומרת ככה, הניחא למאן דאמר, הניחא למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אלא למאן דאמר חייב, מה איכא למימר? עכשיו פה זה דבר מעניין, היא לא רק שהגמרא שואלת על זה מסברה, הגמרא אומרת, רגע, אבל הרי יש לנו מחלוקת, ויש מאן דאמר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מה הוא יעשה עם המשנה או הברייתא? שכמובן ברקע ההנחה היא שזאת מחלוקת אמוראים ולא תנאים. לכן שני האמוראים אמורים להסתדר עם המשנה והברייתא. עכשיו איפה מצאנו את המחלוקת הזאת? תראו את רש"י, הניחא למאן דאמר, אמורא אי פליגי בה בפרק המפקיד, דף מ"ב עם הצריף הדאור ביניה שראינו. מה רש"י מניח? שהמחלוקת שהגמרא כאן מציינת לגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה המחלוקת בדיני שומרים. והגמרא מניחה, זו לא סברה, הגמרא מניחה שאותה מחלוקת שנאמרה בדיני שומרים, קיימת גם בדיני נזיקין. זאת אומרת, הגמרא מחברת את דיני שומרים עם דיני נזיקין. לולי רש"י, הייתי אולי מעלה בדעתי אפשרות אחרת, למרות שלא מצאנו את זה בגמרא במפורש, אבל אולי הייתה ידועה לגמרא איזושהי מחלוקת גם לגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס בנזיקין. זאת לא המחלוקת שאנחנו מכירים בשומרים, זאת מחלוקת אחרת, ועדיין הגמרא שואלת, הניחא למאן דאמר זה, והניחא למאן דאמר זה. ומצאנו דברים כאלה בש"ס. לפעמים הגמרא שואלת, הניחא למאן דאמר זה, הניחא למאן דאמר זה, ובשום מקום לא מוצאים איפה המאן דאמרים האלה. אבל הגמרא יודעת שיש כזאת מחלוקת, והיא מתייחסת אליה. משום מה, בעריכת הש"ס, לא הביאו אותה בשום מקום במפורש, אלא רק בהתייחסות עקיפה. אז לכן, עקרונית, בגמרא עצמה, זה מוצא אפשרי. זאת אומרת, הגמרא מניחה, אולי יודעת, איזשהו מידע, שלגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס, בנזיקין גם כן יש מחלוקת, לא בהכרח אותה מחלוקת כמו בשומרים, ואז היא שואלת, מה יעשה המן דאמר שחייב עם המשנה הזאת? אבל רש"י כאן אומר לא כך. רש"י כאן אומר שהמחלוקת שמוזכרת פה בגמרא, זאת המחלוקת שראינו בדיני שומרים. זאת אומרת, מבחינתו ברור שהדין הזה הוא דין כללי יותר, הוא לא דין שנאמר רק בשומרים, הוא דין שנאמר גם בנזיקין. ומי שפותר, פותר שם, פותר גם כאן, מי שמחייב שם, מחייב גם כאן. ולכן הגמרא שואלת על אותה מחלוקת שם, מי שאומר חייב, איך הוא מסתדר עם הגמרא פה, עם המשנה פה. אז עונה הגמרא, זה הקושייה, כן? אז עונה הגמרא, כגון דמקרבי כלים לגבי כותל, וכי קפצי בקפיצה, לא נפלה עליו. ואפילו תחילתו בפשיעה עליך. זאת אומרת, מדובר שהכלים היו מאוד קרובים לכותל, צמודים לכותל. עכשיו, כאשר הגדי או הכלב קופצים, הם כמובן קופצים קדימה, אז הם קופצים באיזשהו מרחק מסוים מהכותל, נגיד 2 מטר קדימה. אז הכלים שצמודים לכותל לא נפגעים מדבר כזה. לעומת זאת, כשהם נופלים, אז הם נופלים כמובן צמוד לכותל, והם שוברים, ואז הם שוברים את הכלים. אז אומרת הגמרא, מדובר כאן במצב שהכלים שהיו למטה, היו צמודים לכותל. ואז מה קורה? אם הם היו קופצים, אז הם לא היו שוברים את הכלים בכלל. ולכן אין פה אפילו תחילתו בפשיעה. למה הם נשברו בסוף? כי בסוף הם לא קפצו, הם נפלו. וכשהם נופלים, אז הם נופלים ישר למטה בצמוד לכותל, והם שברו. אבל הנפילה הרי היא אונס. אז מה שיוצא זה שזה תחילתו באונס, וסופו באונס. ולכן פטור. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, היא עושה הוקימתא, מדובר כאן בכלים שהיו צמודים לכותל, ולכן אין כאן מצב של תחילתו בפשיעה. לענייננו, אם היה כאן מצב של תחילתו בפשיעה, אז באמת, אז היה, הדין פה היה תלוי במחלוקת שמצאנו לגבי דיני שומרים. היה בו פטור, אותם שתי דעות שראינו שם. אלא מה? כאן יש הוקימתא שמדובר באופן שלא הייתה פשיעה. זה סתם אונס, ולכן פטור. בסדר? זה כמובן מחזיר אותנו לשאלה מתבקשת. מדי פעם מנתק את הקובץ, כי אני רוצה לראות אתכם קצת. אז זה בסדר, כי אני קורא, אז אני משתף, אבל אחרת אני... שלמה, אתה איתנו? שלמה, בטי או ווטי? לא יודע איך מבטאים את זה.
כן, איתכם, איתכם.
בסדר? מה עם המצלמה?
טוב, תן לי דקה, אני אעביר.
אוקיי. אז הטענה היא בעצם כזאת. יש כאן חידוש מסוים, ראשוני, קודם כל, שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, תלוי בשאלה מה היה המצב ברגע הפשיעה. הגמרא אומרת, הרי בסופו של דבר, אם מישהו היה מניח כלים רחוקים מהכותל, אז הם היו יכולים להישבר, הרי יש פה כלב או גדי שעומדים, שבדרך כלל קופצים, זאת אומרת, זאת הנחה סבירה שהם יקפצו. עכשיו, אני שמתי אותם בגג, הכלים היו צמודים לכותל, אומרת הגמרא, זה לא נקרא תחילתו בפשיעה. למה? זה תחילתו בפשיעה, אם מישהו היה שם כלים קצת יותר רחוק. רואים בגמרא, זה תחילתו בפשיעה תלוי בנסיבות המסוימות ששוררות עכשיו. לא בנסיבות עקרוניות. אם אני העליתי אותם לגג, בדקתי וראיתי שאין כלים שיכולים להישבר, זה בסדר, זה מותר לי, זה לא נקרא פשיעה. ראיתי שיש כלים צמודים, זה בסדר, כשהם קופצים הם לא שוברים את הכלים הצמודים. אז זה לא נקרא פשיעה, כי היה מקום לומר לא כך. היה מקום להגיד, אז זאת אומרת, במקום שבו אתה יודע שהם יכולים לקפוץ, הרי מישהו יכול להניח שם את הכלים, וזה כלים נגיד בחצר של החבר שלי באופן עקרוני, זה לא כלים בחצר שלי. אחרת אני אהיה פטור גם ככה, מה אתה מניח את הכלים בחצר שלי? אוקיי? אז זה כלים כנראה שמונחים בחצר של החבר שלי, הוא יכול להחליט לשים את הכלים מטר או שניים רחוק מהקיר שלי. איך אני יכול להרשות לעצמי לשים כלב וגדי למעלה? רואים פה בגמרא, אז החידוש שעוד פעם, אני לא אכנס אליו, רק סתם לדעת ברקע, שהדין תחילתו בפשיעה מוגדר לפי הסיטואציה שבה, ששררה ברגע ששמתי את הכלב או את הגדי בגג. אוקיי? אז זה הערה ראשונה. הערה שנייה, זה שיש פה בעצם שני קשיים באוקימתא של הגמרא. יש כאן קושי עובדתי, ויש כאן קושי הלכתי. הקושי העובדתי, זה הרי מה כתוב במשנה? במשנה כתוב, הכלב והגדי שקפצו חייבים, נכון? אבל אם הם קפצו, איך הם שברו את הכלים? הרי מדובר שלא היו כלים. היו כלים צמודים לדופן, לכותל. אם הם קפצו, הם קופצים רחוק. איך, עובדתי, איך הם שברו את הכלים? הם נשברים הרי רק בנפילה. ולהידך גיסה, אם בקפיצה הם שוברים כלים במקום שבו הכלים האלה נמצאים, ואפילו חייבים לשלם, כמו שכתוב אצלנו במשנה, אז למה בנפילה הם פטורים? הרי זה תחילתו בפשיעה, זה לא תחילתו באונס, הגמרא הביאה שהכלים צמודים לכותל, למה? כי שם זה לא תחילתו בפשיעה, זה הכל אונס. כי אם הם צמודים לכותל, אז בקפיצה הם לא אמורים להישמר הכלים האלה. נו, אז לא הבנתי, אז למה חייבים עליהם? האם הם קפצו והם שברו אותם? אז כתוב שחייבים. אז א', קושי עובדתי, איך יכול להיות שהם שברו את הכלים, הכלים צמודים והם קפצו? אם הם נפלו, אני מבין איך הכלים נשברו. אבל אם הם קפצו, הכלב והגדי, איך הם נשברו? העובדתית זה לא קורה. זה קושי עובדתי. קושי הלכתי. בהנחה שבכל זאת, בקפיצה הם יכולים לשבור את הכלים, אז בעצם, ואתה אומר לי שהם גם חייבים, שהם קפצו ושברו את הכלים, אז למה אם הם נפלו, הם פטורים? אתה אומר לי שהם פטורים, כי זה לא תחילתו בפשיעה, אבל זה לא נכון, זה כן תחילתו בפשיעה. עובדה שאם הם קופצים, אני כן מחייב אותו, אבל הוא פושע. נו, אז למה אם הם נפלו, אני פותר אותו? זה תחילתו בפשיעה, בסופו באונס. מה הרווחת? אתה רוצה ליישב את זה למען דמה, תחילתו בפשיעה, בסופו באונס, חייב. אתה רוצה להגיד, פה כתוב פטור? לא. כתוב פטור, כי זה לא תחילתו בפשיעה. כתוב פטור, כי זה הכל אונס. אבל לא נכון. תחליט, ממה נפשך? אם אתה אומר לי שכלים כאלה לא אמורים להישבר, אז בוא תסביר לי איך הם נשברו בקפיצה. עובדתית, איך זה קרה? אם זה כן יכול לקרות, מה אתה אומר לי? שזה כן יכול לקרות. ועובדה שמחייבים אותו נזק שלם, אם הם שברו את זה בקפיצה, למרות שהכלים קרובים. אבל אם הם קפצו, הרי מדובר בכלים קרובים, ועל זה אומרת המשנה והביתה, שאם הם קפצו, הם חייבים לשלם. על כלים קרובים. אז אתה אומר לי, בעצם זה כן פשיעה, שבירה של כלים קרובים בקפיצה. נו, אז אם זה פשיעה, זה כן תחילתו בפשיעה, אז גם אם הם נפלו אחרי זה, זה תחילתו בפשיעה, וסופו באונס, שצריך להיות חייב. כל הסיפור פה לא ברור. אז זה גם קושייה עובדתית, וגם קושייה הלכתית. אז הרשב"א, כאן במקום, מתייחס בעקיפין לקושייה ההלכתית, ולא לעובדתית, נראה בהמשך שתוספות שואל את השאלה העובדתית. אבל הרשב"א שואל ככה, תוך כדי שהוא שואל עוד קושי, שלישי, שגם הוא קושי הלכתי. דכי קפצי לבראי קפצי. איקה למידק, שואל הרשב"א. אם כן, אפילו שברו דרך קפיצה, המים משלם נזק שלם, והמשונה הוא. מה אתה אומר לי? הכלים היו קרובים. כלים קרובים לא אמורים להישבר בקפיצה של הכלב והגדי, נכון? זה כל הרעיון. לכן העמדתי בכלים שקרובים לכותל, כי במצב כזה הם לא אמורים להישבר מהקפיצה. טוב, אז עכשיו החבר'ה האלה קפצו איכשהו קרוב, קפצו בצמיחה חופשית, לא קפצו רחוק, כמו שבדרך כלל. אז אתה מבין שזה נזק משונה, זה לא נזק הצפוי. אז אם ככה, צריך לשלם חצי נזק, לא נזק שלם. משונה, זה קרן. קרן משלמת נזק שלם. והיא לא, הקטי תיק שלן, בתחילתו בפשיעהו. מה תגיד לי? שזה לא נזק משונה, זה נזק רגיל. הקטי תיק שלן, בתחילתו בפשיעהו. כן? מה קשה? אז איך בנפלו הוא פטור? הרי אתה אומר לי, זה נזק רגיל. אם זה נזק רגיל, אז בעצם יוצא שזאת פשיעה. אז למה בנפלו הוא פטור? הרי זה תחילתו בפשיעה, בסופו באונס. תחילתו בפשיעה לגבי קפיצה, בסופו באונס של נפילה. פה הוא מקשה כבר את הקושי ההלכתי שהבאתי. אבל הוא מתחיל עם קושי הלכתי אחר. הוא אומר, קודם כל לדעתי, זה קרן תמה. צריך שלם חצי נזק, לא נזק שלם. אחרי זה הוא אומר, והיא לא, למה תגיד לי לא, חייבים נזק שלם, כי זה פשיעה גמורה, זה לא קרן תמה. אז למה בנפלו פטורים, הרי זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. ואילו פשיעה הוא על מה שמור אבי, ואי אפשר לחייבו יותר מחצי נזק, ולכל הפחות, אף על פי שאתה מוציאו לזה מכלל אונס, אי אתה מוציאו מכלל משונה. מה הוא מניח פה הרשב"א? הרשב"א בעצם מניח פה, בוא נגיד שהכלים היו קרובים לכותל. יש לנו שלוש אפשרויות להבין את הסיטואציה הזאת. אפשרות אחת, זה שהכלים מועדים לקפיצה, להינזק בקפיצה. אוקיי? שלוש אפשרויות איך להתייחס לסיטואציה הזאת. אפשרות אחת, הכלים האלה מועדים להינזק בקפיצה. זה לא יכול להיות. זה כל מה שהגמרה רצתה להרוויח בזה שהכלים צמודים לכותל, זה שאין פה כלים שמועדים להישבר בקפיצה. אחרת זה התחילתו בפשיעה, נכון? אפשרות שנייה, שמדובר פה באונס. הם בכלל לא מועדים להישבר בקפיצה. אבל אם זה אונס, אז למה אם קפצו חייבים? וונוס. אפשרות שלישית, כן, הקושיה הראשונה, למה אם נפלו פטורים? קושיה שנייה זה למה אם קפצו חייבים. קושיה שלישית, סליחה, אפשרות שלישית, אז מה תגיד לי? זה לא אונס, אבל זה גם לא פשיעה גמורה, זה כמו קרן תמה. אז אם זה ככה, בקפצו, מה צריך להיות הדין? שחייב חצי נזק, ולא נזק שלם, כי זה קרן תמה, זה משונה, זה יכול לקרות, זה לא מופרך, זה לא אונס גמור, אבל עדיין, זה קרן תמה, זה דבר משונה, וברמה העקרונית, צריך לשלם על זה חצי נזק. אגב, שאלה מעניינת, אם אני אניח כמו האפשרות השלישית, שבקפיצה באמת מתחייבים פה חצי נזק, מה יהיה הדין בנפילה? מה אתם אומרים? אני צריך לאמץ את האפשרות השלישית. כלים שקרובים לקיר, וכלב וגדי קופצים עליהם ושוברים אותם, זה ברמה של קרן תמה. זה משונה, אבל לא אונס גמור. זה משונה. אז חצי נזק אתה צריך לשלם. אוקיי, עכשיו זאת ההנחה שלי. עכשיו, מה שקרה בפועל, זה לא שהם קפצו, הם נפלו. הם נפלו באונס ושברו את הכלים האלה. מה צריך להיות הדין במצב כזה? לפי ההנחה שהנחתי קודם.
פתור.
למה?
כי ההתחלה היא לא בפשיעה, זה לא משהו שזה מועד.
היה אבל זה חצי נזק. אפשר להגיד פה שני דברים.
זה לא חצי, נפלו זה לא חצי נזק. נפלו זה פתור לגמרי, לא?
למה? אז התחילתו בקרן תמה, בסופו באונס. הפשיעה של קרן תמה מחייבת חצי נזק.
אין פה קרן.
התחילתו בפשיעה בסופו באונס, תחייב, כמו שהיית מחייב על הפשיעה.
קרן זה כוונתו להזיק, פה לא כוונתו להזיק, הם נפלו. זה לא קרן, איך אפשר להגיד שזה קרן?
ברור, לכן אני מדבר על תחילתו בפשיעה בסופו באונס, לא על פשיעה. הסוף היה אונס, אני מסכים. אבל כל הרעיון של תחילתו בפשיעה בסופו באונס, שלמרות שהסוף היה אונס, אני מתייחס לזה כאילו שקרתה פה הפשיעה, ומחייב כאילו שקרתה פה הפשיעה. נו, אז אני פה צריך לחייב, כאילו שכל העסק הזה הוא כמו קרן תמה, לחייב חצי נזק.
אבל תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה לא כמו תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, הרי היה לנו גם את הדין, בתחילתו ב... זה היה בגניבה, לא זוכר איך...
תחילתו בגניבה ועבדה.
כן, תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס.
לזה אני מגיע עוד רגע, אבל נשאיר את זה רגע, אני מנסה לעשות את זה דידקטי. אז באופן עקרוני יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד שיש פה חצי נזק, גם בנפילה. כי כמו שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, על הפשיעה חייבים נזק שלם, אז גם על האונס שעקרונית הייתי צריך להיות פטור, מחייבים אותי נזק שלם כאילו שהכל זה פשיעה, אותו דבר אני ממשיך את הרעיון של קרן תמה, קרן תמה שמסתיימת באונס, מבחינתי הכל זה קרן תמה, אני חייב חצי נזק, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, להגיד שלא, תחילתו בקרן תמה וסופו באונס זה פטור לגמרי. למה זה פטור לגמרי? בגלל שקרן תמה זה אונס. קרן תמה זה לא פשיעה רק שחייבים עליה חצי נזק, קרן תמה זה אונס. רק התורה חידשה שעל קרן תמה משלמים בכל זאת חצי נזק נס. יאיכי דלין תראי לתורי, כמו שהגמרא אומרת, עוד רגע אני אזכיר את הגמרא הזאת, אז לכאורה בעצם יש פה אונס גמור. רק יש חידוש של התורה שכנסו אותו, התחייב בחצי נזק, אוקיי? זה היה הכל אם באמת קרה הנזק של הקרן. אבל אם בסוף היה אונס, איפה מצאת החידוש של כנס על האונס בסוף? זה תחילתו באונס וסופו באונס, ואני פטור. אין לך בועל החידושו. כל החידוש שהתחדש זה כאשר קורה הנזק של הקרן, למרות שבעצם אני פטור, אני אנוס, מחייבים אותי לשלם חצי נזק כנס. זה התורה חידשה. אבל אין לך בועל החידושו. בסופו של דבר, ברעיון זה באמת אונס. אז אם זה אונס, ובסוף קרה אונס אחר, זה תחילתו באונס וסופו באונס, ואמור להיות פטור לגמרי. אלה שתי אפשרויות.
אבל, אני פשוט לא לגמרי מכיר פה את הדינים יותר מדי, אבל הרי אתה אומר שקרן תמה זה משהו שחידשה התורה למקרה של אונס בנזקים, שהוא יהיה חייב חצי נזק.
לא למקרה של אונס, למקרה של אונס מאוד מאוד מסוים, של נזקים משונים ובכוונה להזיק.
אוקיי, לא, אוקיי, סבבה, זה עונה על השאלה שלי.
אוקיי. לא, לא בכל אונס בנזיקין חייבים חצי נזק, ממש לא. באונס אתה פטור באופן עקרוני. נגיד בהמה שחתרה מתחת לכותל, אבל אני, הכותל הזה היה כותל בריא, אני פטור, אני אנוס. לא הייתה פה תחילתו בפשיעה, ובסוף קרה אונס, אף אחד לא ממש צריך לשלם חצי נזק. זה אנחנו נראה בסוגיה שלנו. טוב, בכל אופן, אז לכאורה אלה שתי האפשרויות. אבל כדי להבין יותר טוב, אני רוצה לחזור איתכם רגע בכל זאת לגמרא, דף ט"ו עמוד א', שם מובאת המחלוקת הזאת. איתמר. איתמר, פלגה ניזקה. רב טאפה אמר ממונה, רב הונה ברד רב יהושע אמר כנסה. כן, יש מחלוקת חצי נזק, אתם יודעים, בדרך כלל, מה ההבדל בין ממון לכנס? ממון זה שאתה משלם את מה שהזקת, או את מה שאתה חייב, זאת אומרת, מה שאתה משלם הוא שווה ערך לבעיה שיש פה, אוקיי? כאשר התשלום הוא לא שווה לבעיה, בדרך כלל זה כנס. למשל, כפל של גנב זה כנס, או כאשר התשלום הוא בסכום קצוב, בלי קשר לשאלה לעוצמת הנזק שעשית, או לגובה הנזק שעשית, יש תשלום קבוע. ואם שהתשלום הוא קבוע, גם זה כנס, כי אנחנו רואים שאין קשר בין גובה התשלום לבין העילה של התשלום. זה אינדיקציה לכך שמדובר בכנס. עכשיו, בקרן תמה אתה משלם חצי נזק. יש מקום להתלבט. זה חצי נזק במובן, זה אמנם לא כל שיעור הנזק, אבל מצד שני זה לא סכום קבוע. זה חצי ממה שגרמת, אוקיי? אז יש פה, זה יכול להתפרש על שני הכיוונים. והגמרא באמת אומרת, איתמר פלגן, רב פאפה אומר שזה ממון, ורב הונא ברי דרב יהושע אומר שזה כנס. עכשיו הגמרא מסבירה, רב פאפה אמר ממונה, כסבר, סתם שברים לב בחזקת שימור קיימן, ובדין הוא דבאי לשלומי כולה, ורחמנה הוא דחס עלי, דאקתי לא אי עד תורי. למה רב פאפה אומר שזה ממון? כי בעצם הוא סובר ששברים סתם הם לא בחזקת שימור. שור בעצם תמיד מועד לנגוח. גם שור מעט לידתו. לא צריך שהוא ינגח שלוש פעמים כדי שנניח שהוא מועד לנגוח. הוא מועד מלידה לנגוח. סתם שברים לא בחזקת שימור. לא, אתה לא יכול להניח שהוא שמור, השור הזה. ולכן באופן עקרוני היית צריך לשלם נזק שלם מההתחלה, מהנגיחה הראשונה. אלא מה? התורה חסה עליך, כי עדיין לא יתרו בך, וזה לא שלוש פעמים קרה, ולכן יש מצב שהאדם הסביר קצת לא מודע לזה, אז חסו עליך, ומחייבים אותך לשלם רק חצי, אבל ברמה העקרונית זה עשו לך הנחה. מעיקר הדין אתה חייב לשלם נזק שלם, זאת אומרת שהתשלום הוא ממון. וגם אחרי שחסו עליך ואתה משלם חצי, החצי הזה הוא ממון, הוא חצי מתוך האחד שהיית חייב לשלם. זה דעת רב פאפה. ההלכה היא כרבונה ברד רב יהושע. זה כנסה. אבונה ברד רב יהושע אמר כנסה, סתם שברים בחזקת שימור קיימי, ובדין הוא דלא לשלם כלל. דרחמנה הוא דקנסי, כי איך ידלין תרי לתורי. הוא סבר הפוך, סתם שברים בחזקת שימור. שור שנולד הוא לא בחזקת מועד לנגוח. אחרי שהוא נגח שלוש פעמים, אז התברר שהוא כן נגחן. אבל כל עוד זה לא קרה, מותר לי כבעל השור, להניח שהוא לא שר נקחן, ולא צריך לשמור עליו. ולכן בדינו שהיה צריך לפתור אותי מהנזקים. ורחמנה הוא דקנסי, כי איך ידלין תרי לתורי. בכל זאת, כנסה אותי התורה לשלם חצי נזק, כדי לתת לי תמריץ לשמור בכל זאת, למרות שמעיקר הדין לא הייתי אמור. עכשיו, לכאורה, המחלוקת הזאת היא ממש מה שעומד בבסיס שתי האפשרויות שהעליתי קודם. נכון? שתי אפשרויות שהעליתי קודם בעצם אומרות ככה. נגיד שאני מאמץ את התפיסה שהכלב והגדי שקפצו משלמים על כלים קרובים לכותל, משלמים חצי נזק, כמו קרן תמה. זה, לצורך הדיון, זה ההנחה שלי, אוקיי? עכשיו השאלה היא, איך אני מפרש את המצב הזה? זה בעצם מצב שאני אנוס, רק כנסו אותי כדי לוודא שאני אשמור? אם זה כך, אז ברגע שזה מסתיים באונס, הם נפלו ולא קפצו, לכאורה אני אמור להיות פטור. זה תחילתו באונס וסופו באונס. נכון שאם הם היו קופצים, היו קונסים אותי לשלם חצי נזק, זה חידוש של התורה, למרות שאני אנוס, היו קונסים אותי לשלם חצי נזק. אבל אין לך בו אלא חידושו. מה שקרה בסוף היה אונס, הם לא קפצו, הם נפלו. אז התחילתו באונס וסופו באונס, ופשוט אני פטור. אבל אם אני מבין שזה כמו רב פאפה, שפל גניז כזה ממונה, זאת אומרת, בעצם אני רשלן, ואני פושע שלא שמרתי, חסו עליי, אבל באופן עקרוני אני פושע, אז יש פה מצב של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אז אני פשעתי בגלל שהיה אפשרות שהם יקפצו, בסוף הם נפלו, הם לא קפצו. אוקיי? זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אני צריך להיות חייב. לכאורה זה תלוי בזה.
זאת אומרת, הסברה של רב פאפה, שמובאת בדף תתוו, שפגל נזקה ממונה, אפשר להגיד אותה במילים אחרות, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה בעצם...
לא, לא. הסברה של רב פאפה היא על שור שבסוף נגח.
כן, תחילתו בפשיעה כי הוא לא שמר אותו, הוא היה צריך לשמור אותו.
זה פשיעה כולו, זה לא תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה כולו פשיעה. רק בכלב וגדי שעמדו לקפוץ ובסוף נפלו, אם הם היו קופצים, זה היה כולו פשיעה של קרן תמה. היית משלם חצי נזק ממונה כרב פאפה. אבל מה קורה כשהם נפלו בסוף? אז התחלת בפשיעה, אבל בסוף מה שקרה היה אונס. זה לא כמו נגיחה רגילה של קרן תמה. אז לכאורה זה תלוי במחלוקת הזאת, אבל אם זה תלוי במחלוקת הזאת, כמו שאמרתי, הלכה כמו רבונה ברד רב יהושע. להלכה אנחנו פוסקים שפל גניזקה כנסה. ולכן בפשטות נראה שצריך להיות פה פטור. אנחנו נראה עוד מעט שיש ראשונים שטוענים שהוא חייב חצי נזק גם על הנפילה. ואני רוצה לעדן קצת את איך שהצגתי את מחלוקת האמוראים בדף ט"ו. כמו שדוד שאל קודם בצדק, למה לא קונסים את כל מי שאנוס חצי נזק שישלם? כי איך ידלין את האלה תורי? למה רק בנזקי קרן עושים את זה? כי ברור שבקרן תמה זה לא אונס גמור. ברור שיש פה מימד רשלנות מסוים. הוא לא מספיק כדי לחייב מן הדין. ולכן התורה אומרת, אוקיי, אבל כנס חצי נזק כדי לדרבן אותך לשמור, אנחנו נטיל עליך. אבל ברור שיש פה מצב ביניים, זה לא אונס רגיל. לידך גיסה, בוא נדבר על אף פאפה, שאומר שזה ממונה, למה התורה פה חסה עליו של לשלם חצי נזק, ובנזקי אש או בור או, או רגל או שן, היא לא חסה עליו? כי גם הוא מסכים שזאת לא אשמה גמורה. למרות שהוא אומר שסתם שברים לאו בחזקת שימור, אבל הוא מבין שפה זה לא נזק שהוא לגמרי צפוי. או במילים אחרות, כן, הרבה פעמים אומרים שאין דבר כזה מחלוקת במציאות. למה? מוטיבציה להגיד את זה, זה כדי להגיד שאין המורה שטעה, כי מחלוקת במציאות, תמיד אם אחד צודק, השני טועה, רק אחד צודק. אתה לא יכול להגיד אלו ואלו דברי אלוהים חיים על מחלוקת במציאות. אז זאת מוטיבציה ככה בעולם הישיבות להגיד שאין דבר כזה מחלוקת במציאות. אלה שטויות כמובן. אבל זה נכון שבהרבה מחלוקות שלכאורה נראות כמו מחלוקת במציאות, הן לא כאלה. למשל פה, לכאורה זה מחלוקת במציאות. שאלה אם סתם שברים הם בחזקת שימור, האם שור, לפני שהוכח שהוא נגחן, שלוש פעמים הוא נגח, האם עדיין הוא מועד לנגוח או לא? לכאורה זאת מחלוקת במציאות. מה שהראיתי לכם עכשיו זה שברור שלא, או כמעט בטוח שלא. בסופו של דבר, כולם מסכימים שיש פה מצב ביניים, משהו בין פשיעה לבין אונס. והשאלה שבמחלוקת בין רב פאפה לבין רב הונא ברי דרב יהושע, זה בשאלה איפה עובר רף, הרף שחוצץ בין הפשיעה לבין האונס. האם הוא עובר מעל קרן תמה או מתחת לקרן תמה? זה הכל. אין להם שום ויכוח במציאות מה הסיכוי ששור שנולד הוא ינגח. נגיד שהסיכוי הוא, לא יודע מה, 20%. הוויכוח שלהם הוא בשאלה, האם הרף שהופך את השור למועד הוא 30% או שהוא 10%? זה ויכוח הלכתי, זה לא ויכוח עובדתי. אם הרף הוא 30 אחוז, אז סתם שמרים בחזקת שימור, אי אפשר להגיד שהוא מועד, כי הוא רק 20 אחוז. אבל ברור שהוא יותר מסוכן מאשר נזקי רגל, שזה 0 אחוז. אוקיי? או לא יודע, או לא, סליחה, מאונס, שזה כלום, שזה אתה פתור. אוקיי? מה שחתרה, מתחת לקיר בריא. שמה 0, אתה פתור. אז כולם מסכימים שזה יותר, אבל זה עדיין לא מגיע לרף של הפשיעה. מה עושים? אז אומרים, אוקיי, אז כנס חצי נזק אתה תשלם, כדי לדרבן אותך במקרים האלה, בכל זאת לשמור. לא יטילו עליך כנס בבהמה שחתרה תחת כותב. משם באמת אתה שומר, מה רוצים ממך? אתה עשית כמו שאתה צריך. אין סיבה לדרבן אותך לעשות יותר, אוקיי? עכשיו, אז זה לפי רב אונה ברידה ויושב, ולפי רב פאפה, גם הוא מסכים שהסיכוי שהשור ינגח הוא 20 אחוז, אין לו ויכוח במציאות, עם רב אונה ברידה ויושב. הוא רק טוען שהרף של הרשלנות עובר ב-10 אחוז, לא ב-20 אחוז. ולכן עקרונית, אתה נחשב רשלן, אלא מה? ביחס למזיקים כאלה שהסיכוי שלהם להזיק הוא 40 אחוז, אז כמובן, רשלנות בסיכוי נזק של 20 אחוז, היא רשלנות יותר קלה. אז לכן, התורה חסה עליך ואומרת, תשלם חצי נזק, אבל באופן עקרוני זה ממון, אתה צריך לשלם. עכשיו, אתם מבינים שאם זה כך, יש פה בהחלט מקום לתמרן כבר בסוגיה שלנו. כי עכשיו השאלה אם קרה מה, נגיד שמתי כלב וגדי על הגג, ואם הם היו קופצים, הייתי חייב כמו קרן תמה. עכשיו אני הולך עם רבו ברי דרב יושע שכמותו ההלכה, שקרן תמה זה כנסה. כנסה זה יפה, אבל ברמה העקרונית, נכון שסתם שברים הם בחזקת שימור, אבל זה לא לגמרי בחזקת שימור. יש פה מידה מסוימת של רשלנות. אפשר בהחלט להגיד שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, כמו שבפשיעה גמורה מסתיימת באונס, בפשיעה חלקית גם מסתיימת באונס חלקי. אתה תשלם את מה שהיית משלם על הפשיעה החלקית. ולכן יכנסו אותך גם על האונס. אני חושב זאת האפשרות להסביר גם להלכה, שאנחנו פוסקים כמו אבונה ברי דרב יהושע, שפל גנצקה כנסה ולכאורה אתה אנוס. ועדיין יש אפשרות להגיד שאם הכלב והגדי נפלו, הם התחייבו חצי נזק. למרות שזה תחילתו באונס וסופו באונס. כי זה לא באמת אונס, זה תחילתו בחצי אונס וסופו באונס. אתם כבר רואים איך אנחנו מתקרבים לתחילתו בגניבה ועבדה. אבל לזה נגיע עוד כמה דקות אחרי ההפסקה. נצא לכמה דקות להתרענן. 5 דקות. אוקיי. כולם חזרו? דוד, אתה איתנו? שלמה? דוד ושלמה. מה שחיים הלך לשלב שטונדה. טוב? בגיל שלא מותר. אוקיי, אז בואו נחזור רגע. אני דיברתי על שתי אפשרויות, או על שלוש אפשרויות, איך להבין את הסיטואציה כאשר הכלב והגדי קופצים והכלים קרובים לכותל. אמרתי שיש שלוש אפשרויות להתייחס למצב כזה. אפשרות אחת שזה אונס גמור. אפשרות שנייה שזה כמו קרן תמה, מין אונס חלקי נקרא לו ככה. אפשרות שלישית שזה פשיעה. לפי כל אחת מהאפשרויות האלה, אז כמובן התשלום על הקפיצה זה נזק שלם, חצי או אפס. אבל גם התשלום על הנפילה נגזר מזה. אם זה אונס גמור, אז גם על הנפילה פטורים. אם זאת פשיעה, אז על הנפילה חייבים. כי זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. ואם זה קרן, אז אמרתי שיש שתי אפשרויות. תלוי איך אנחנו מבינים את תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, והסברתי שזה לא יהיה תלוי במחלוקת, לא בהכרח יהיה תלוי במחלוקת רב פאפה ורבונה בן עדה ויושוע, גם להלכה אפשר להתלבט בעניין הזה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה לדעתכם חושב הרשב"א בעניין הזה? בואו נקרא שוב עכשיו במשקפיים האלה. וכי קפצי לברי קפצי, איקה למידק. אם כן, אפילו שברו דרך קפיצה, המים משלם נזק שלם, והמשונה הוא. זאת אומרת, איך הרשב"א מבין? באופן בסיסי, זה כמו קרן תמה, נכון? משלם חצי נזק. עכשיו הוא אומר, דאי לא, הקטי תיק שלן, בתחילתו בפשיעהו. ואילה פשיעהו על מה שמורו. ואי אפשר לחייבו יותר מחצי נזק, ולכל הפחות, אף על פי שאתה מוציאו לזה מכלל אונס, היא אתה מוציא מכלל משונה. על מה הוא מדבר פה, על הקפיצה או על הנפילה? על פניו נראה שהרשב"א מבין שגם אם הקפיצה נחשבת קרן תמה, על הנפילה פטורים. זה נקרא תחילתו באונס וסופו באונס. ולכן הוא אומר, למה פה משלם נזק שלם? הרי זה משונה. ואם אתה אומר לי שזה לא משונה, אז יהיה קשה לך, כי בנזק שלם הרי זה צריך להיות תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ואתה תתחייב גם על הנפילה. לכן אתה חייב להגיד שמשלם חצי נזק, כדי להסביר למה בנפילה פטור. נו, אז למה כתוב פה נזק שלם ולא חצי נזק? זאת קושיית הרשב"א. מה הוא מניח? שאם באמת זה חצי, אם היה כתוב פה חצי נזק, הכל היה בסדר מבחינתו, נכון? למה זה היה בסדר? הרי עדיין כתוב שעל הנפילה פטור. בקפיצה חייב חצי נזק, ועל הנפילה פטור. איך פטור? על תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, זאת חצי נזק. רואים שלפי הרשב"א, תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, פטור לגמרי. זה לא חצי נזק. נכון? ככה נראה מקושייתו. כי הוא בעצם הוא מעמת בין שתי אפשרויות, או שזה פשיעה, או שזה קרן תמה. אז הוא אומר, מצד אחד כתוב שזה פשיעה ומשלם נזק שלם. אלא שאם זה כך, אז אני לא מבין למה בנפילה פטור, אז זה צריך להתחיל אותו בפשיעה וסופו באונס. לכן על כורחך, זה קרן תמה, שמשלמת חצי נזק, ואז אני מבין למה אם נפלו פטור. כי זה תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, שזה פטור. אני רק לא מבין למה כתוב פה שמשלם נזק שלם, זה צריך להיות חצי נזק. זה הקושייה של הריף, של הרשב"א. זאת אומרת, נראה מתוך הקושייה שהוא מניח שאם זה היה קרן תמה בקפיצה, אז על הנפילה באמת היו פטורים לגמרי. תחילתו בקרן תמה וסופו באונס צריך להיות פטור, לפי הרשב"א. אני אומר, בדוחק היה אפשר להבין לא ככה בהמשך. מה הוא אומר בהמשך? בעיליו פשיעה הוא על מה שמור, אבא. ואז מה? כי אם זה לא פשיעה אלא קרן תמה, אז הוא נחשב שמור. כי סתם שברים בחזקת שימור למסקנה, נכון? ואי אפשר לחייבו יותר מחצי נזק על מה? אי אפשר לחייבו יותר מחצי נזק. על הקפיצה או על הנפילה?
על הקפיצה.
זה השאלה. אני הנחתי עד עכשיו על הקפיצה. אולי, אולי, פה הוא עובר פתאום לדבר על הנפילה. הוא אומר, כיוון שזה, שזה קרן תמה בהתחלה, אז גם בנפילה, בעצם, אתה לא יכול לחייב אותו יותר מחצי נזק, כי אף על פי שאתה מוציאו לזה מכלל אונס, אי אתה מוציאו מכלל משונה. אבל זה לא סביר שהוא אומר את זה, כי מה זאת אומרת, אי אפשר לחייבו יותר מחצי נזק. הוא היה צריך לשאול, הפוך, היית צריך לחייבו חצי נזק, כי הרי הדין הוא שפטור בנפילה. אי אפשר לחייבו יותר מחצי נזק, משמע שהוא מקשה על החיוב בקפיצה, למה זה נזק שלם? הרי אי אפשר לחייב יותר מחצי נזק, נכון? אז נראה שהרשב"א באמת מדבר פה לכל אורך הדרך על, על החיוב בקפיצה, לא בנפילה. ומה שמטריד אותו זה בעצם השאלה, למה משלם נזק שלם על הקפיצה ולא חצי? זה שעל הנפילה פטור, זה לא מטריד אותו. זאת אומרת, זה לא מטריד אותו אם הקפיצה הייתה חצי נזק. אם הקפיצה היא נזק שלם, אז למה על הנפילה פתור? אז הוא קייתו בפשיעה בסופו באונס. אבל אם על הקפיצה זה קרן תמה, אז לא מטריד אותו של הנפילה יהיה פתור. זה מה שצריך להיות. ככה נראה שסובר הרשב"א.
אז אני רק רוצה להבין, לפי הרשב"א, תחילתו בפשיעה בסופו באונס עובר בצורה מאוד מאוד חלקה מדיני שומרים לדיני נזקים.
נכון, זה בינתיים לדעת כולם, גם לפי רש"י, לפי כולם. אבל הרשב"א אומר, כן, אבל לא בתחילתו בקרן תמה. תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, זה יהיה פטור לגמרי. נכון? זה מה שנראה מלשונו.
כן, כן.
עכשיו, בואו נראה, אז זה הקושיה שלו, כן? אז למה לא משלמים חצי? ויש לומר, זה לגבי קפיצה, קרוב לכותל, לא חשבינן לי בתחילתו פושע גמור שהתחייב עליו אף על האונס שבסופו. ואפילו למען דאמר תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב, לא אמר אלא במקום פשיעה גמורה. אבל מכל מקום, כל שקפצו, אפילו סמוך לכותל, כיוון דמידעתם קפצו, ופעמים קופצים, כן? לא חשבינן לי משונה ונזק שלם משלם, כך נראה לי. מה הוא אומר?
זה כאילו מספיק פשיעה כדי לחייב בנזק שלם, ולא מספיק פשיעה כדי לקרוא לזה תחילתו בפשיעה בסופו באונס, כדי נפילה.
והוא מדבר עכשיו, שימו לב, הוא מניח שעל קפיצה מתחייבים נזק שלם, כמו שכתוב בגמרא, לא חצי נזק. זה לא קרן תמה. זה לא קרן תמה. זה תחילתו בפשיעה, לא תחילתו בפשיעה קלושה כמו קרן תמה. זה תחילתו בפשיעה. תחילתו בקרן תמה וסופו באונס זה פטור לגמרי. תחילתו בפשיעה גמורה וסופו באונס חייב לגמרי. תחילתו בפשיעה פשיעה קלושה, לא של קרן תמה, אלא כמו פה, אז בסופו באונס יהיה פטור.
אז הוא שם עוד שלב באמצע.
מה? לא שומע?
הוא שם שלב באמצע, בין פשיעה כן. לקרן תמה.
נכון. וזה מעניין שהוא הוא, 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 הוא נזקק להגיד את זה, וזה לא אותו מצב כמו תחילתו בקרן תמה. נכון שגם בתחילתו בקרן תמה וסופו באונס פטור, וגם בתחילתו בפשיעה קלושה וסופו באונס פטור. אבל זה לא אותו דבר. תחילתו בקרן תמה, אז על הקרן תמה משלם חצי נזק. על הפשיעה קלושה, אם קרתה הפשיעה קלושה עצמה, משלם נזק שלם, לא חצי. ובכל זאת בסופו באונס יהיה פטור. כאן נדמה לי כתוב תחילתו בגניבה ועבדה, היסוד של תחילתו בגניבה ועבדה. הרשב"א עכשיו ממשיך את העיקרון שראינו בדיני שומרים, כמו שאמר דוד קודם, וממשיך לדמות את דיני נזיקין לדיני שומרים לגמרי. לא רק לגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס באופן כללי, אלא גם את הסייג לגבי תחילתו בגניבה ועבדה. שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור היינו בדיני שומרים, גם בנזיקין זה כך אומר הרשב"א. ואצלנו מדובר בתחילתו בגניבה ועבדה, תחילתו בפשיעה קלושה. למרות שמשלם על זה נזק שלם. זה דרכו, זה לא שינוי. זה דרכו לקפוץ שמה, אם הוא קפץ אני אשלם נזק שלם. אבל אם הוא לא קפץ אלא נפל, אז התחילתו בפשיעה וסופו באונס. כמובן, שלאור מה שהוא אומר כאן, היה מקום להגיד אותו דבר, אבל בלי החידוש שלו, לדבר על קרן תמה. להגיד שבאמת, אם הם קפצו, משלמים חצי נזק, וזה קרן תמה. רק שגם קרן תמה היא בגדר תחילתו בפשיעה קלושה, בסופו באונס, ולכן פתור, כמו היסוד של תחילתו בגניבה ועבדה. אז לא צריך לחדש את הדרגה הנוספת הזאת שמוסיף הרשב"א. למה את זה הרשב"א לא מקבל? כתוב בגמרא, חזיתית לא כך. הגמרא אומרת שאם הם קפצו, משלמים נזק שלם, לא חצי. אם זה היה קרן תמה, היה צריך להיות שאם הם קפצו, משלמים חצי נזק, לא נזק שלם. לכן זה לא בא בחשבון, זה מה שהרשב"א דוחה על הסף. אז אין לו ברירה, מה שנשאר לו, זה להגיד, אוקיי, אז כאן מדובר בתחילתו בפשיעה קלושה, שאם היא קורית זה נזק שלם, אבל אם היא מסתיימת באונס, אז אתה פתור. וקרן תמה זה גם יהיה הדין, אבל זה לא המקרה פה. זאת שיטת הרשב"א, בסדר? אבל בנימוקי יוסף, תראו מה הוא מביא, שמראה מה. ואם כן, כי נפלו נמי נחי וחצי נזק. ולגבי חצי נזק, תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא. אומר, הלייטה. כן, השורה הראשונה זה מובא מהרמה. מה בה? מה הרמה מניח? אנחנו רק על השורה הראשונה כרגע. אחרי זה, הלייטה זה כבר נימוק יוסף. מה הרמה מניח?
תחילתו בקרן תמה וסופו באונס חייב.
לא, קודם כל הוא מניח מה המקרה, איזה משלוש האפשרויות זה על הקפיצה. מה חייבים על הקפיצה?
חצי נזק.
חצי נזק, נכון? ואת הוא מסביר שבכלים קרובים לכותל, אם הכלב והגדי קופצים ושוברים, חייבים חצי נזק, לא כמו שהרשב"א אומר נזק שלם. זה קרן תמה. והוא אומר שתחילתו בקרן תמה וסופו באונס, מה יהיה הדין?
חייב.
חייב חצי. גם בזה הוא חולק על הרשב"א.
הוא חייב על קרן תמה, זה יהיה מנותק לחייב אותו נזק שלם, אם חייבת אותו... על הקרן תמה.
אתה ממשיך את הקרן תמה גם אל האונס. אז מה, אז הוא חולק על הרשב"א בתרתי, הרי מה? מחלוקת אחת, זה הוא טוען שבקפיצה חייבים חצי נזק ולא נזק שלם. הרשב"א טוען זה נזק שלם.
אז איך הוא יסביר את הגמרא
קפצו לנזק שלם? שנייה אחת. המחלוקת השנייה שלו עם הרשב"א, זה מה קורה בנפילה. כי הרשב"א טוען שאם בקפיצה היו חייבים חצי נזק, בנפילה היו פטורים לגמרי. והוא טועם שאם בקפיצה חייבים חצי נזק, אז בנפילה גם חייבים חצי נזק. כי תחילתו בקרן תמה וסופו באונס צריך לחייב חצי נזק. וזאת הקושייה שהוא שואל, למה כתוב אצלנו שבנפלו פטורים היה צריך להיות חצי נזק. אבל זה הוא לא שואל למה על הקפיצה חייבים חצי נזק. זה משום מה עובר אצלו בשלום. הוא רק אומר, אם כבר על הקפיצה חייבים חצי נזק כי זה משונה, גם על הנפילה בסוף, על האונס בסוף, היה צריך לחייב חצי נזק ולא לפתור לגמרי. זאת הקושייה. איך הוא מסתדר עם הגרסה בגמרא? לא ברור לי. במשנה כתוב משלם נזק שלם כמועד, אפילו מפרטים את הנימוק. משלם נזק שלם כמועדים בתחילתם. וגם בברייתא, נזק שלם. אולי הייתה לו גרסה אחרת, אולי כתוב רק חייבים לפי הגרסה שלו, אני לא בדיוק יודע. אופן, אבל זה הרמה. אומר הנימוק יוסף, הלייטה. דכי אמרינן תחילתו בפשיעה וכולי, פשיעה גמורה כאמרינן. אבל שינוי דלב אורחי, לב פשיעה גמורה היא. מה הוא אומר?
זה נשמע לי מה הרשב"א אמר.
נכון, כמו הרשב"א. הנימוקי יוסף דוחה את היד רמה, את הרמה, מכוח הטיעון של הרשב"א. הוא אומר, אם זה תחילתו בקרן תמה, בסופו באונס, אתה לא צודק שעל האונס חייב חצי נזק, על הנפילה. פטור. כי זה תחילתו בפשיעה לא גמורה, פשיעה קלושה.
אבל הוא לא צריך את המדרגה הנוספת שהרשב"א נזקק לה. הוא יכול להגיד שזה באמת קרן.
נכון. אבל את זה הוא כן מקבל מהנימוק יוסף, זה לא עומד, מהרמה, זה לא עומד לדיון. אם הם קפצו, משלמים חצי נזק, זה קרן תמה. הוויכוח שלו עם הרמה, זה רק בשאלה עם מה אמור להיות הדין בנפילה. האם אם זה הקרן תמה בהתחלה, אז בנפילה זה גם חצי נזק, כמו שמניח הרמ"א, ואני מקווה שאף אומר לא, כמו הרשב"א. אז בעצם יוצא שיש פה שלוש שיטות. הרשב"א טוען שקפיצה זה פשיעה גמורה, למרות זאת בסופו באונס פטור. אם הקפיצה הייתה קרן תמה, בסופו אונס היה פטור. ככה הרשב"א. היד רמה טוען, הקפיצה זה קרן תמה, לא כמו הרשב"א, הוא חלק על הרשב"א בזה. ואם היה תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, צריך להיות חצי נזק, גם פה הוא חלק על הרשב"א. תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, זה חצי נזק. הנימוקי יוסף מקבל את היד רמה בצד אחד, ואת הרשב"א בצד השני. תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, הנימוקי יוסף הוא כמו הרשב"א שפטור. אבל השאלה איך זה מוגדר פה, פה הוא כמו היד רמה, זה מוגדר פה כמו קרן תמה, לא כמו פשיעה גמורה.
טוב.
כן?
מזה שהוא לא חלק עליו ברישה, החובה שהוא מקבל אותו, יכול להיות שהוא רק הקשה את קושייה שלו על הסיפה.
אבל אם הוא לא מקבל אותו ברישה, אז לא צריך את כל התירוצים, הקושייה לא קשה. למה צריך תירוצים על הקושייה? אז זו פשיעה גמורה. כל מה שהיד רמה שואל זה כיוון שזה קרן תמה בהתחלה, אז גם על האונס לא צריך להיות פטור, צריך להיות חייב חצי. אני מוכסף יכול לענות לו מה פתאום. זה לא קרן תמה בהתחלה, ואז בבל תמוח.
אוקיי.
עכשיו יש לו ראיה לזה לנימוק יוסף. ואי לא תימה אחי, רגל דפטרי רחמנה בשמירה פחותה, איך היא משכחת לה? כיוון זה לגבי קרן לא אוהבי שמירה, להווה כתחילתו בפשיעה וסופו באונס ולחייב, אלא לב שמה מינה כדי פרש הרמז על וזה. סליחה, לא, אז טעיתי. זאת אומרת, כל התירוץ הזה כולו זה היה דרמה, רק הראייה בסוף זה הנימוק יוסף. לא מחור יש את הנימוק יוסף עם היה דרמה. משום מה, אני לא יודע, הבאתי את זה פה לא בדיוק מההתחלה. אבל לא, אין, זה לא שלוש שיטות. מה שקראתי קודם נימוק יוסף זה היה דרמה. אוקיי? היה דרמה בקושייה, והיה דרמה בתירוץ, אולי זה שלוש שיטות, לא משנה, אבל זה כבר לא... מה בעצם מביא הנימוק יוסף ראייה ליד רמה? הוא אומר, חייב להיות שתחילתו בקרן תמה וסופו באונס פטור. למה? בגלל שאנחנו יודעים, הכלל הוא, וראינו את זה בתחילת הפרק, ששמירה על רגל, על נזקי רגל, מספיק שמירה פחותה כדי להיפטר. על קרן תמה צריך שמירה מעולה, ודיברנו על הפרדוקס הזה, הסברתי אותו. עכשיו בוא נגיד שאני שמעתי שמירה פחותה, וקרה נזק של רגל. חצה הניזק, אוקיי? האם אני חייב או פטור? כמובן פטור, נכון? שמירה פחותה פותרת מנזקי רגל. שואל אני מוקר יוסף למה? הרי שמירה פחותה מהווה פשיעה ביחס לנזקי קרן. קרן בשביל להיפטר מקרן אתה צריך שמירה מעולה. ואם פשעת לגבי קרן וקרה בסוף נזק של רגל, אתה צריך להיות חייב. אלא ראיה לכך שפשיעה כנגד נזקי קרן תמה, ואומר לתת שמירה פחותה ולא שמירה מעולה, זה לא נקרא תחילתו בפשיעה. ואם זה יסתיים באונס, אני פטור. ראיה מצוינת לכאורה. מה יענה על זה בעצם אף אחד לא צריך לענות על זה, כי נתה באמינה שהיא ירדה. אבל אם מישהו יגיד שתחילתו בקרן תמה, בסופו באונס חייב חצי, האם קשה עליו מפתור של רגל, בשמירה פחותה? לא בהכרח, כי יכול להיות שכשהתורה פתרה רגל בשמירה פחותה, זה בדיוק מה שהיא אמרה. אנחנו לומדים מהתורה שמספיקה שמירה פחותה כדי להיפטר על רגל. עכשיו, אם הדין היה שתמיד אני אתחייב מדין תחילתו בפשיעה בסופו באונס, בגלל שאני פושע כנגד קרן, אז הדין הזה הוא עוד מתה. מה שהתורה אומרת לי, שמספיק שמירה פחותה כדי להיפטר מנזקי רגל, זה עוד מתה, זה אף פעם לא פטור. אף פעם לא פוטר. כי תמיד אני אתחייב בגלל שזה היה תחילתו בפשיעה לגבי קרן. מעצם זה שהתורה פוטרת בשמירה פחותה על רגל, רואים שאני באמת פטור ולא מתחשבים בתחילתו בפשיעה של קרן. עכשיו כמובן תמיד עולה השאלה בת על מוות, האם הפסוק הזה יכול ללמד אותי את זה גופה? כתחילתו בכהן גניבה ועבדה, כן, תחילתו בפשיעה כנגד קרן תמה, בסופו באונס, פטור, זה מה שהפסוק הזה מלמד, כי עובדה שהפסוק פותר אותי בשמירה פחותה מנזקי העגל. אתה יכול להגיד לא, הדין הכללי הוא אחר, לכן צריך את הפסוק שבנזקי רגל ספציפית אני בכל זאת פטור, כי ברמה הכללית תחילתו בגניבה ועבדה חייב. אוקיי? אז זה, לכן זה שתי אפשרויות, למה אני אומר את זה? אני מזכיר לכם את רבי עקיבא איגר בריף. הריף לפי רבי עקיבא איגר טוען שתחילתו בגניבה ועבדה בסופו באונס חייב. אין חילוק בין תחילתו בפשיעה לתחילתו בגניבה ועבדה. אז מה הוא יעשה פה? הרי כל התירוצים שהראשונים מתרצים כאן, זה שיש כאן תחילתו בשמירה פחותה, כמו מה שהרשב"א אומר נגיד, או מה שהיד רמה אומר, לא משנה. אבל זה תחילתו בשמירה פחותה, בסופו באונס ופטור, נכון? זה מה שכתוב פה. ושניהם מסבירים כל אחד לסגנונו, שמדובר פה בתחילתו בכעין גניבה ועבדה. אחד אומר את זה על קרן תמה, אחד אומר את זה על פשיעה ממש, רק שהיא פשיעה כזאת שהיא לא מוחלטת. אוקיי? אבל עדיין שניהם מסכימים ליסוד שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, פטור. נו, אבל לפי הריף אין דין כזה. הדין הוא חייב. מה הריף יעשה עם הגמרא פה? אז א', מה הריף יעשה עם הראיה שמביא הנימוקי יוסף מפטור על רגל? זה א', אז אמרתי שזה לא קשה, כי יש פטור מפורש בתורה על רגל, אז אני יכול להגיד, זה גופה, מה שהתחדש שם. אבל מה הוא יעשה עם הגמרא? חוזרות כל הקושיות של הראשונים, העובדתיות, ההלכתיות, כל מה שהקשנו עד עכשיו חוזר. מה יעשה אם זה עריף לפי רבי עקיבא איגר? הרי יש פה כלים שקרובים לכותל, עכשיו בוא נעשה את החשבון. אם נניח שזאת פשיעה גמורה, אז סופו באונס צריך להיות חייב, אז למה בנפלו פטור? מה תגיד כמו הרשב"א? שזה פשיעה לא גמורה? אבל הריף לא מקבל דבר כזה פשיעה לא גמורה. כל פשיעה שאתה חייב עליה, היא כמו פשיעה גמורה. תחילתו בפשיעה בסופו באונס יהיה חייב במצב כזה. אין אופציה כזאת, לא של הנימוקי יוסף, לא של הרשב"א. אלא מה תגיד? שזה כמו קרם. זה לא פשיעה גמורה, זה כמו קרם. אבל גם בתחילתו בקרם, לא יהיה חייב, לא יכול להיות פטור על, 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 על נפילה, כי למה שיהיה פטור על נפילה? הרי קרן, מה תגיד לי, זה תחילתו בגניבה ועבדה, אבל תחילתו בגניבה ועבדה לפי הריף חייב עדיין. מה תגיד? שזה אונס גמור. זה לא יכול להיות בכלל. אם זה אונס גמור, אז למה בקפיצה חייבים? אז הבנתי למה בנפילה פטורים, ותסביר לי למה אם הם קפצו, אז חייבים. בצלו, הריף לא יצא פה בשום צורה. אפשרות, שתי אפשרויות עקרוניות להסביר את הריף. הריף לפי רבי עקיבא איגר. אגב, אם אני צודק בדעת הריף, ולא רבי עקיבא איגר, אין שום בעיה. הריף מקבל גם הוא להלכה שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור. נכון שהראיה לדעת הבעיה היא לא ראיה לדעת רבה, אז הנה הראיה שגם להלכה זה נכון. הסוגיה פה, אמרתי שהרי הראיה של רבי עקיבא איגר זה רק שאין ראיה, הוא לא הוכיח בדעת הריף שתחילתו בגניבה ועבדה חייב. הוא רק אמר, אין ראיה שפטור. מה בסדר? עכשיו, מהסוגיה פה יש ראיה. אז שתי אפשרויות בכל זאת להסביר את הריף לפי רבי עקיבא איגר. אפשרות אחת זה להגיד שתחילתו בקרן תמה, תחילתו בקרן תמה, זה אפילו לא פשיעה קלושה. תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, זה לא כמו תחילתו בגניבה ועבדה. זה אונס גמור, כמו שחשבנו בהתחלה. אז מה שכתוב, אז למה בקפיצה חייבים? זה הדין של קרן תמה. אפשר לשאול למה, אבל כתוב נזק שלם, לא כתוב חצי נזק. זה בכל מקרה קשה גם על הנימוק יוסף. אולי הייתה גרסה אחרת פה, אני לא יודע מה. אז הריף יצטרף גם הוא לתזה הזאת. הקריף יטען, כמו הנימוק יוסף, שתחילתו בקרן תמה, וסופו באונס יהיה פטור. לא בגלל שזה כמו תחילתו בגניבה ועבדה, אלא זה אונס גמור, זה לא גניבה ועבדה. זה אונס, קרן תמה זה אונס גמור. זה כנס, אבל זה אונס גמור. מה זה גמור? גמור הכוונה, זה לא כמו גניבה ועבדה, זה יותר אונס מזה. אוקיי? ולכן אם קרתה נפילה בסוף, אני פטור. למה אם הם קפצו אני חייב, הרי זה אונס? זה החידוש של קרן תמה. שלמרות שזה אונס, כנסו אותי לשלם חצי נזק, כנס. כמובן שלפי זה יוצא שהתשלום פה הוא חצי נזק ולא נזק שלם. בכתוב נזק שלם. ושזה קשה גם על הרמה והנימוקי יוסף, אז אני לא יודע, אם הייתה פה גרסה אחרת, אז גם הריף יצטרף אליה. אגב, יכול להיות קצת מקהה את העוקץ של הקושייה, אם נגיד שכל מה שהנימוקי יוסף וכל הראשונים האלה אומרים, זה במשנה, זה בברייתא, סליחה, כי הברייתא עושה חילוק בין נפלו לבין קפצו. במשנה מה שכתוב זה קפצו חייבים, זה מה שכתוב. יכול להיות ששם הם יגידו, חייבים, חצי נזק, לא כתוב שאם הם נפלו פטורים. ולכן האוקימתא ששמו כלים צמוד לכותל, זאת אוקימתא כדי להסביר את הברייתא, כי בברייתא כתוב, קפצו חייבים, נפלו פטורים. במשנה כתוב רק שקפצו חייבים, שם יכול להיות שהכלים רחוקים בכלל. ואז יכול להיות שבמשנה, מה שכתוב חייבים, אולי זה בכלים קרובים, וחייבים חצי. אני לא יודע, כל יכול להיות. סליחה, בברייתא, מה שכתוב שהכלים קרובים, וחייבים, הכוונה חייבים חצי. עכשיו, בברייתא כתוב נזק שלם. בכל מקרה צריך לשנות פה איזושהי גרסה. רק לא כתוב מפני שהם מועדים. במשנה הניסוח הוא שחייב נזק שלם מפני שהם מועדים. זה כבר ממש קשה להסביר שזה קרן תמה. הנה אני אחזור חזרה למשנה ולברייתא. רואים את המשנה? משלם נזק שלם, מפני שאין מועדין, איך אפשר להכניס פה חצי נזק? בברייתא, הוא תניא נמי אחי, תניא נמי אחי, הכלב והגדי שקפצו בראש הגג ושברו את הכלים בשלם נזק שלם, נפלו פטורים. אתם רואים, החילוק בין נפלו לבין קפצו מופיע בברייתא, במשנה זה רק דיוק של הגמרא, אבל במשנה מופיע רק הדין שקפצו, ושם משלם נזק שלם. אז זה לא חצי נזק, זה כלים רחוקים, ואם הם קפצו, משלמים נזק שלם. ומדובר בכלים רחוקים. אתה שואל אותי, מה אם נפלו? מה זאת אומרת, מה אם נפלו? ונפלו, הכלים רחוקים, לא יקרה לכלים כלום, מה אתה רוצה? המשנה מדברת על כלב וגדי שקפצו על כלים רחוקים, נקודה. מה שדייקו בגמרא, תמה זה קפצו, אין נפלו פטור, זה לא מתחיל. בגלל שבנפלו, פשוט לא יקרה עובדתית הנזק. כי הכלים רחוקים, בנפילה, הם לא ינזקו. אלא מה? תגיד לי כן, אבל אם הם נפלו על כלים קרובים הם פטורים. ברור שהם פטורים. כי זה תחילתו באונס, בסופו באונס, והם פטורים. אז הדיוק הוא בסדר גמור. בברייתא מדובר על אותו ציור עצמו, ואומרים שבקפצו חייבים ובנפלו פטורים. זה מוזר. אז עושים מוקימתא שהכלים קרובים לכותל ומתחילים לתמרן. בברייתא הקפצו והנפלו יכול להיות על שני ציורים שונים. קפצו על כלים רחוקיים, משמע שנפלו בכלים קרובים, הם פטורים. מי אמר שמדובר מאותו ציור, פעם בנפילה ופעם בקפיצה? אין ציור כזה, עובדתית אין ציור כזה. בכלים רחוקיים נפילה לא תזיק, בכלים קרובים קפיצה לא תזיק. לכן במשנה אפשר להשאיר את הריף, ואני מוכר יוסף וכולם, כפשוטה, מדובר בפשיעה גמורה. בברייתא שמדובר בכלים קרובים, ובכל זאת הברייתא מדברת על קפיצה, אז זה משונה. אז שם מדובר באמת על תשלום של חצי נזק, לא על נזק שלם. נכון שכתוב משלם נזק שלם, זה לא גלט. צריך להגיד משלם, לא נזק שלם. אבל במשנה כתוב מפני שהם מועדים. להכניס את זה למשנה, שזה קרן תמה, זה מאוד קשה. זה צריך למחוק חצי משנה. פה זה הכוונה, לא משלם, לא נזק שלם, אלא משלם. מה עוד שאם אתם שמים לב, וזה כבר עניין למחקרים, כן? אבל אם אתם שמים לב ללשון, הלשון של הברייתא מעתיקה לגמרי את המשנה. רואים, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים, משלם נזק שלם. נפלו פטורים. אז העתקת המשנה, אז ממילא כבר המשיכו גם את לשון המשנה. בעצם במקור היה כתוב משלם. בלשון אמרו משלם נזק שלם, כי פשוט העתיקו כלשון המשנה. מחמת הדומות. ולכן כתוב פה נזק שלם, אבל בעצם הכוונה לחצי נזק. ולכן, אם הם נפלו פטורים, כי זה תחילתו בקרן תמה, בסופו באונס, שבאמת פטור. במשנה מה כתוב? הכלב והגדי שקפצו משלם נזק שלם, כי מדובר שהם קפצו על כלים רחוקים, מה שמדייק את הגמרא, הנפלו פטורים, הכוונה במקרה אחר, נפלו על כלים קרובים, זה הכל. כשהם נפלו על כלים קרובים, הם פטורים כמובן, כי אין פה, אין פה מועדות של קפיצה, ולכן אין שום בעיה. אז זה האפשרות אחת להסביר את הריף ואת הנימוקי יוסף, איך הם מתיישבים בגמרא שלנו, ושוב, זה עדיין דורש איזשהו שינוי גרסה, אבל מחמת הדומות, אז נדמה לי שאפשר להבין את זה. אבל יכול להיות, אני מקדים קצת את המאוחר, אני אגיד את זה כי השיעור כבר נגמר, אז אני רק אגיד את זה באופן טלגרפי. יכול להיות שהריף יצטרך לומר שיש הבדל בין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, בנזיקים ובשומרים. בשומרים תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס באמת יהיה חייב, אבל בנזיקים תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס יהיה פטור. הסבר אחד אפשרי למשל, זה שבנזיקים הסברנו לפי רבי עקיבא איגר את הריף, במה הוא חולק על תוספות, כי תוספות מבין למשל, אחת האפשרויות, שחיובי גניבה ועבדה הם חיוב אחריות, בתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס זה חיוב אחריות, אז זה לא מעשה מתמשך, אין על אונס אין ביטוח. הריף טוען שבדיני שומרים זה לא חיוב אחריות, אלא זה חיוב על הפשיעה של השומר, ולכן גם בגניבה ועבדה הוא פשע ברמה של גניבה ועבדה, ולכן הוא חייב. אבל בנזיקין יכול להיות שגם הריף מודה שהחיובים, או לפחות החיובים הכיין גניבה ועבדה, הם רק חיובי אחריות. ואז הוא יאמר שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור רק בנזיקין, מטעמו של תוספות. ולזה גם רבי עקיבא איגר בריף יסכים. זאת אפשרות ליישב, ואז כל העסק לא מתעורר, תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, יהיה פטור גם בנזיקין וגם לפי הריף. יהיה פטור רק בנזיקין לפי הריף. וגם הריף מסכים שבנזיקין זה יהיה פטור. אוקיי? זה כמובן תלוי בשאלה איך אני מבין את החיוב בנזקי ממון. אתם מבינים שאם זה על הרשלנות בשמירה, זה לא אחריות, זה חיוב על המעשה, ממש כמו בדיני שומרים. ואם זה על האחריות על ממוני שהזיק, זה הביטוי, אחריות, זה חיוב אחריות. אז אם אני מבין שזה באמת חיוב אחריות, אז בהחלט יש מקום לומר שתחילתו בגניבה ועבדה, בסופו באונס, יהיה פטור. השאלה היא, מה קורה עם תחילתו בפשיעה? צריך לומר שכנראה פשיעה, גם בנזיקין, זה חיוב על המעשה ולא על האחריות. זה כבר דורש תיאוריה יותר מורכבת. זה לא סתם האם מתחייבים על הרשלנות בשמירה או על על האחריות על הממון שהזיק, זה יהיה תלוי בשאלה האם זה פשיעה או כן גניבה ועבדה. טוב, כל זה אנחנו עוד נגיע בפעם הבאה, אז אני אעצור כאן. מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז אפשר. אוקיי, אז להתראות לכולם.